השיעור היום מוקדש לרפואת והצלחת חיה מושקה בת אורלי, נודה לכולכם אם תלמדו לזכותה.
שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף י' ז' במסכת סוכה באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים במשנה בעמוד א' ונסיים בשורה 14 בדף הבא. השיעור היום יהיה ארוך מאוד מהרגיל, 21 דקות, נפצה על זה בדף הבא. היום הנושא שלנו זה נושא שהזכרנו בקצרה בדף י' ד', וזה מתי אוויר או סכך פסול פוסלים את הסוכה. עכשיו אנחנו לא מדברים על אוויר או סכך פסול שמפוזרים על פני הסוכה, כי אז יש לנו את הכלל שמספיק רוב, כלומר לגבי אוויר מספיק צילתה מרובה מחמתה, כלומר מספיק רוב סכך, וגם לגבי סכך פסול, אם יש רוב של סכך כשר, זה מבטל את הסכך הפסול. זה אנחנו כבר יודעים. מה שהיום אנחנו מדברים זה מה קורה אם האוויר או הסכך הפסול לא מפוזרים, אלא יש פס רצוף שממש חוצה את הסוכה. והשאלה היא, האם זה חוצה את הסוכה לשתיים, ואז זה גם יכול לפסול אותה, תלוי איפה אותו פס ממוקם, או שלא. לגבי זה, אנחנו נחלק את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון, נדבר על סכך פסול שנמצא בצד הסוכה. בחלק השני, נדבר על סכך פסול או אוויר שנמצאים באמצע הסוכה. אז נתחיל בחלק הראשון, אם יש סכך פסול בצד הסוכה, אז כמו שראינו כבר כמה פעמים, לפי כולם זה לא פוסל כל עוד זה לא הגיע לרוחב של 400, כי אז זה נחשב דופן עקומה, אמנם אי אפשר לישון מתחת לחלק הזה, אבל הסוכה עדיין סוכה והיא קשרה. זה הכלל של דופן עקומה, יש לזה כמה סברות בראשונים, לא ניכנס לזה כאן. עכשיו נשים לב שכשהמשנה אמרה את הכלל הזה, היא הביאה לזה שלוש דוגמאות. דוגמה אחת זה בית שנפחת, כלומר יש לי בית שבאמצע התקרה פתאום יש חור, אז אני יכול לשים סכך על אותו חור, אפילו שהחור לא מגיע עד הדפנות, כלומר יש לי עדיין תקרה מסביב לחור, אותה תקרה נחשבת דופן עקומה. דוגמה שנייה זה מאכסדרה שנמצאת בין שלושה בתים, כלומר יש לי שלושה בתים שביניהם יש חצר, ומסביב לאותה חצר, כלומר צמוד לבתים, יש סוג של סכחה, ורק באמצע החצר אין את אותה סכחה. אז הוא רוצה לשים סכך על אותו אמצע איפה שאין את הסכחה, ושהקירות של הבתים הם יהיו הדפנות של הסוכה, אפילו שהן לא קרובות לאיפה שהוא שם את הסכך, זה בסדר, כל עוד אין מרחק של 400. זו דוגמה שנייה. דוגמה שלישית, זה אם יש לו סוכה רגילה, הכל בסדר, אלא שמעל הסכך, בהיקף החיצוני, הוא שם משהו פסול, ורק באמצע יש אזור שהוא עם סכך קשר בלי משהו פסול מעליו, גם זה קשר, כי האזור הפסול נחשב דופן עקומה. אלה שלוש הדוגמאות, והגמרא מסבירה למה המשנה הייתה צריכה להביא שלוש דוגמאות, מה החידוש של כל אחד. אז יש כאן מבנה שלא זו אף זו, כלומר אני רק צריך להסביר את החידוש של המקרה השני והשלישי. אז החידוש של המקרה השני זה שאנחנו אומרים דופן עקומה לא רק לגבי בית ששם הקירות באמת נועדו בשביל מה שבתוכם, אלא אפילו במקרה של אכסדרה, ששם אני משתמש בקירות של בית שהם לא נועדו בשביל החצר, אלא דווקא בשביל הבית, בכל זאת אפילו בקירות כאלה אני יכול לומר שזה נחשב כאילו שהקיר ממשיך ועולה ומתעקם בגג, וזה נחשב דופן של הסוכה, אפילו שהקיר נועד כאמור כלפי פנים ולא כלפי חוץ. זה לגבי הדוגמה השנייה. החידוש בדוגמה השלישית לגבי סכך פסול זה ש שם מדובר ממש במשהו פסול, כלומר בשתי הדוגמאות הראשונות יכול להיות שמדובר באכסדרה או בבית שיש לה תקרה מנסרים של עץ, שכל הסיבה שאנחנו פוסלים אותם, כמו שלמדנו כבר בדפים האחרונים, זה בגלל הכלל של תעשה ולא מן העשוי, אבל זה לא חומר שהוא במהות שלו פסול, אז אולי דווקא בזה אפשר לומר דופן עקומה. אבל אם אני ממש שם משהו פסול, למשל פלטות של מתכת, אז אולי בזה לא אומרים דופן עקומה, כמה שמלן הדוגמה השלישית שגם בזה אומרים דופן עקומה. עד כאן החלק הראשון לגבי דופן עקומה. החלק השני של השיעור מתחיל בשורה השמינית בגמרא, וכאן נדבר על כשיש לי פס בסכך או של אוויר, לא משנה איפה זה נמצא, בצד או באמצע, או פס של סכך פסול, לא בצד, אלא באמצע. מאיזה רוחב אותו סכך פסול או אוויר פוסלים את הסוכה. זה הנושא של החלק הזה, ונחלק את הדיון לשלושה שלבים. בשלב הראשון נראה את הדעות, בשלב השני נראה אוסף של קושיות על אחת מהדעות, בשלב השלישי נראה איזשהו מאמר מוסגר. אז אנחנו מתחילים בשלב הראשון, שוב, מה הדעות לגבי מה הרוחב שבו אוויר וסכך פסול פוסלים את הסוכה. אז לגבי אוויר, המשנה במפורש אומרת שזה פוסל משלושה טפחים, פחות משלושה טפחים זה נחשב לבוד וזה קשר, לגבי סכך פסול זה לא ברור, כי המשנה דיברה על 400, אבל הדוגמה שהיא הביאה זה לגבי כשהסכך הפסול הוא בצד, ואז יש דופן עקומה. היא לא אמרה מה לגבי כשהסכך הפסול הוא באמצע, מאיזה רוחב הוא פוסל. אז לגבי זה יש לנו שתי דעות בגמרא. דעה אחת מקלה ואומרת שגם באמצע סכך פסול פוסל רק מ-400, בדיוק כמו בצד, אין הבדל. דעה שנייה מחמירה ואומרת שסכך פסול הוא כמעט חמור כמו אוויר, והוא פוסל כבר מ-4 טפחים. אז שוב, פחות משלושה טפחים, זה ברור שזה בסדר, זה לבוד. מעבר לזה, אוויר פוסל כבר משלושה טפחים. סכך פסול זה מחלוקת. דעה אחת מקלה ואומרת רק מארבע אמות, דעה שנייה מחמירה כבר מארבעה טפחים. אלה הדעות. עכשיו, מי אומר מה? אז בגמרא יש שתי לישנות מי אומר מה. לפי הלישנה הראשונה שנמצאת בשליש העליון של עמוד א', רב אומר ארבעה טפחים, ורבא אומר ארבע אמות. לפי הלישנה השנייה שנמצאת באמצע עמוד ב', רב מתהפך, הוא אומר ארבע אמות, ושמואל אומר ארבעה טפחים. אז שוב, מי אומר ארבעה טפחים? רב בלישנה הראשונה, ושמואל בלישנה השנייה. מי אומר ארבע אמות? רבא בלישנה הראשונה, ורב בלישנה השנייה. אלה הדעות, ועכשיו לפני שנעבור לשלב הבא, רק נבהיר משהו לגבי אותם דעות. דבר אחד, יש הבדל בין פחות משלושה טפחים לבין פחות מארבעה טפחים או ארבע אמות. כלומר, כשאנחנו אומרים שאם יש פחות משלושה טפחים אוויר זה בסדר, זה לא סתם שזה בסדר, אלא זה ממש בסדר. כלומר, אנחנו בעצם אומרים שאותו אוויר הוא בעצם לא אוויר, הוא שכך. כי כשיש לבוד, אז אנחנו בעצם אומרים שהשכך ממשיך באותו אוויר. זה כשזה פחות משלושה טפחים. לעומת זאת, כשאנחנו אומרים ששכך פסול, פחות מארבעה טפחים או ארבע אמות לא פוסל, זה לא שאנחנו אומרים שזה כאילו שיש שם שכך. לא, יש שם שכך פסול. פשוט הוא קטן מהשיעור, ולכן הוא לא פוסל. אבל זה עדיין שכך פסול. זאת הבהרה ראשונה. הבהרה שנייה, גם כשאנחנו אומרים שזה בסדר אם יש פחות משלושה או פחות מארבע או ארבעה, עדיין יש לזה תנאי, וזה שיהיה לנו לפחות סוכה מינימלית של שבעה על שבעה טפחים עם שכך כשר, ורק אחרי זה אנחנו יכולים לומר שזה לא מפריע לי אם יש איזשהו פס שהוא לא שכך כשר. אבל אם אפילו אין לי סוכה מינימלית, אז אין כאן על מה לדבר, והכל פסול. עכשיו, מה זה אומר? נצרף את שתי העברות שאמרנו ביחד, אם יש לי סוכה מינימלית, כלומר של שבעה טפחים, וחלק מאותו שכך הוא לא שכך כשר. אז כאן זה משתנה בין פחות משלושה לבין פחות מארבע או ארבע. אם זה פחות משלושה, אז לא משנה מה יש שם, אוויר או שכך פסול, זה בסדר, כי יש לבוד, ואני מסתכל על זה כאילו שיש שם שכך כשר, אז בעצם יש לי סוכה כשרה של שבעה. אבל אם יש לי שכך פסול פחות מארבעה, אפילו שהוא פחות מארבעה ולכאורה זה לא אמור לפסול לפי אף אחד, בכל זאת זה יהיה פסול, כי הרי אמרנו שקודם כל תנאי בסיסי זה שיהיה לי סוכה מינימלית, ואומנם פחות מארבעה זה לא פוסל, אבל זה גם לא נחשב שכך כשר, כי הרי אין כאן לבוד, זה לא פחות משלושה. ממילא כיוון שאין לי את התנאי הבסיסי שיהיה לי סוכה מינימלית של שבעה, אז זה לא יהיה כשר. כלומר רק פחות משלושה, שזה לבוד, יכול להשלים לי למינימום של שבעה טפחים. פחות מארבע או ארבעה, אומנם לא מפריע לי כשיש לי כבר סוכה מינימלית, אבל אם אין לי אפילו סוכה מינימלית, אז זה פסול, כי אותם פחות מ-4-4 לא יכולים להשלים לסוכה מינימלית. עד כאן שתי העברות, עכשיו רק נשים לב שיוצא מזה, שאומנם יש בדרך כלל הבדל בין אוויר לבין שכך פסול, שאוויר פוסל בשלושה ושכך פסול ב-4 או 4, אבל בסוכה מינימלית אין הבדל, ושניהם פוסלים בשלושה, כי אני צריך שלפחות יהיה לי סוכה מינימלית על ידי לבוד. הבאי אומר את זה ביותחת עמוד א' בשורה ה-13, שם הוא אומר שאם יש סוכה קטנה ויש שלושה טפחים של אוויר, זה לא יעזור לשים שם שיפודים של מתכת וכך לא יהיה שלושה טפחים, כי בסוכה קטנה גם המתכת פוסלת בשלושה טפחים. אז עד כאן הדעות והעברה לגבי הדעות. נחזור שוב על הדעות עצמן בשביל שנזכור, אוויר פוסל משלושה ומעלה, שכך פסול פוסל או מארבע ומעלה או מארבעה ומעלה. עד כאן השלב הראשון, ראינו את הדעות. השלב השני זה שתי סדרות של שאלות כנגד השיטה של ארבעה טפחים, כלומר ששכך פסול פוסל כבר מארבעה טפחים. סדרה אחת זה בעמוד א', זה שתי שאלות ששאל רבא, לא כל כך ממקורות, יותר מסברה. סדרה שנייה זה מאמצע עמוד ב', שם זה כבר ממש קושיות ממקורות תנאים, כלומר מהמשנה בי"ד ומשתי ברייתות. אז נתחיל בסדרה הראשונה, שתי שאלות ששאל רבא מסברה. שאלה ראשונה שואל רבא כנגד השיטה של ארבעה טפחים, מה המקור לזה? הרי אם נסתכל במשנה שלנו, במשנה כתוב שאוויר פוסל בשלושה טפחים, ושכך פסול בצד פוסל בארבע. אז מילא מי שאומר שגם באמצע זה ארבע, הוא פשוט לומד את זה מהמשנה שלנו, והוא אומר שאין הבדל בין הצד לבין האמצע. אבל מי שאומר ארבעה טפחים, מה המקור שלו? הרי המקור היחיד שיש לנו לכאורה זה המשנה, ושם כתוב ארבע אמות. עונה הגמרא, אתה צודק, באמת הוא לא לומד את זה מהמשנה. מהמשנה באמת מדובר דווקא מהצד, ובזה כולם יודעים שזה באמת ארבע אמות, דופן עקומה, ואילו המקור של ארבעה טפחים זה פשוט מסברה. מה הסברה? אז נראה עוד מעט בהמשך הגמרא שהסברה של ארבעה טפחים זה כי בהרבה מקומות ארבעה טפחים נחשב למקום חשוב, כמו בדיני שבת, שזה המינימום בשביל שזה יחשב כרשות. ממילא, כיוון שארבעה טפחים זה מקום חשוב, אז ארבעה טפחים של שכך פסול, זה לא שהם פוסלים את הסוכה, פשוט בגלל שזה כבר מרחק חשוב, אז זה פשוט מחלק את הסוכה לשניים, וממילא זה יכול לפסול את הסוכה, תלוי במיקום של אותה רצועה של שכך פסול. זאת השאלה הראשונה, שאלנו מה המקור, הרי במשנה זה לא כתוב, וענינו זה באמת לא מהמשנה, זה מסברה שזה מחלק את הסוכה לשניים. השאלה השנייה של רבא נובעת מתוך הסברה שהרגע הסברנו לשיטת ארבעה טפחים, אבל בשביל להבין את השאלה השנייה אנחנו צריכים קודם כל להקדים איזשהו נתון שכולם מסכימים לגביו, וזה שאוויר וסכך פסול לא מצטרפים בשביל לפסול, לא הקל אל החמור, ואפילו לא החמור אל הקל. כלומר, אם יש לי למשל סוכה שיש בה פס של קצת פחות מארבעה טפחים או קצת פחות מארבע אמות סכך פסול, ומיד ליד זה יש לי עוד פס של שני טפחים של אוויר. עכשיו הרי אוויר יותר חמור מסכך פסול, כי הרי אוויר פוסל כבר בשלושה טפחים, אז לכאורה היינו יכולים לומר שהאוויר יצטרף אל הסכך הפסול לפסול את הסוכה. אבל כאמור, הנתון הוא שאנחנו לא אומרים את זה לפי אף אחת מהשיטות, לא לפי שיטת 400 ולא לפי שיטת 4 טפחים, אלא בודקים כל אחד בנפרד, ורק אם יש באוויר או בסכך הפסול את השיעור שצריך בפני עצמו, רק אז זה פוסל, לא מצרפים ביניהם. אביי אומר את זה בי"ח עמוד א' בשורה 11, אמנם שם הוא אומר את זה לגבי זה שהקל לא מצטרף אל החמור, אבל זה נכון גם להפך, החמור לא מצטרף אל הקל. זה הנתון. עכשיו, מתוך הנתון הזה שואל רבא, מילא לשיטה שלי של 400, זה מובן. אבל השיטה של 4 טפחים זה לא מובן. למה? כי לשיטה שלי, שאני אומר שזה פוסל ב-4 טפחים, אז יש לנו כלל ידוע שאם יש שני דברים שיש להם שני שיעורים נפרדים, הם לא מצטרפים, גם לא החמור לקל. לכן, כיוון שלאוויר ולסכך פסול יש שני שיעורים נפרדים, זה מובן שהם לא מצטרפים. אבל לפי השיטה של 4 טפחים, אחרי שהסברנו שבעצם 4 טפחים זה לא כמו 3 טפחים, שזה שיעור שקיבלנו הלכה למשה מסיני, שיותר מ-3 טפחים זה כבר לא לבוד, אלא 4 טפחים זה פשוט סברה, שמ-4 טפחים זה מקום חשוב, וזה מחלק את הסוכה לשניים. ממילא שואל רבא, לפי הסברה הזאת, אז למה אוויר וסכך פסול לא מצטרפים? הרי זה לא כמו שני שיעורים שונים של פסול, שאז לפי הכלל שאמרנו, באמת הם לא מצטרפים. כאן 4 טפחים זה לא שיעור, זה פשוט סברה, שיותר מ-4 טפחים מחלק את הסוכה. אז מה אכפת לי מה יש באותם 4 טפחים? אוויר, סכך פסול? העיקר שזה מחלק את הסוכה. זאת השאלה השנייה של רבא, שמסתמכת על זה שאמרנו שזה סברה, שזה מחלק את הסוכה, ועל השאלה הזאת אין לגמרא תשובה, תראו בריטווה שהוא מציע לזה תשובה. עד כאן השאלה השנייה, בזה הגענו לשורה החמישית בעמוד ב', כאן מהשורה החמישית ועד בערך אמצע עמוד ב', יש כאן מאמר מוסגר על הכלל שהזכרנו עכשיו ששני שיעורים לא מצטרפים, אנחנו נדחה את זה לשלב השלישי של השיעור בשביל לא להתבלבל, ואז בזה בעצם סיימנו כרגע את הסדרה הראשונה של השאלות כנגד שיטת 4 טפחים, ועכשיו נקפוץ לאמצע עמוד ב', שם אחרי שהגמרא מביאה את הלישנה השנייה של מי אמר מה, היא מביאה את הסדרה השנייה של השאלות, שם יש לנו 3 שאלות, או יותר נכון קושיות, גם כן כנגד השיטה של 4 טפחים. עכשיו נשים לב שאת 3 המקורות שעוד רגע נראה, כבר ראינו אותם בדף י' ד', תוך כדי הסוגיה של גזרת תקרה. אז נזכיר קודם בקצרה את המחלוקת שראינו בגזרת תקרה, ואז נחזור אלינו. בגזרת תקרה ראינו מחלוקת, האם אפשר לסכך בנסרים של עץ, וראינו שמחלוקת תנאים בין רבי מאיר לרבי יהודה, ומחלוקת אמוראים על המחלוקת תנאים בין רב לשמואל. לפי רב, עד 4 טפחים אין שום בעיה, מ-4 טפחים זה מחלוקת, שלפי רבי יהודה מותר, לפי רבי מאיר אסור. לפי שמואל, מ-4 טפחים לפי כולם אסור, והמחלוקת היא בין 3-4, ששם לפי רבי יהודה מותר, לפי רבי מאיר אסור, פחות מ-3 מותר לפי כולם. אז שוב, לרב עד 4 מותר, מ-4 זה מחלוקת, לרבי יהודה מותר, לרבי מאיר אסור, לשמואל, מ-4 אסור לפי כולם, ובין 3-4, שם המחלוקת. זה מה שראינו שם, והדגשנו גם שם את ההבדל בין הסוגיה שם לסוגיה אצלנו. הסוגיה שם זה לגבי מתי נסרים נחשבים כסכך פסול. אבל זה שהגדרנו אותם כסכך פסול, זה עוד לא אומר שהם פוסלים, כי עדיין אנחנו צריכים שיעור של פסול, וזה הנושא בסוגיה שלנו. מה השיעור של הפסול? האם זה נפסל כבר מ-4 טפחים או רק מ-4 אמות? אז עכשיו אנחנו נביא 3 מקורות מהמקורות שראינו שם, ואני מציע בשביל להקל על ההבנה, תנסו לעשות נתק בין מה שהבנו אז באותם מקורות לבין מה שאנחנו מבינים היום. כי בחלק מהמקורות הגמרא כאן מבינה אותם בצורה שונה, בחלק מהמקורות הגמרא שם הבינה אותם כמו המסקנה שעוד מעט נראה אצלנו, אז פשוט כדאי לעשות נתק בין מה שהבנו שם לאיך שנבין את זה עכשיו, ולהבין את הסוגיה אצלנו בפני עצמה. פה ושם נזכיר קצת את היחס בין שתי הסוגיות, אבל מי שרוצה לראות פירוט לגבי זה להבדל בין איך שהבנו את אותם מקורות שם לאיך שהגמרא מבינה אותם כאן, כתבנו על זה בסיכום, זה באתר ובחוברת הסיכום שאפשר להוריד מהאתר. אז אנחנו מתחילים, אנחנו כאמור רואים 3 קושיות מ-3 מקורות שונים כנגד השיטה שסכך פסול פוסל כבר מ-4 טפחים. הקושיה הראשונה זה מהמשנה בדף י' ד', שם כתוב שאם יש נסר של 4 טפחים, אז אמנם אסור לישון מתחת לנסר, אבל זה לא פוסל את הסוכה. אז לפי שיטת 400 זה מובן, כי אין שיעור לפסול את הסוכה. אבל לפי שיטת 4 טפחים, למה זה לא פוסל? הרי יש 4 טפחים, זה השיעור לפסול את הסוכה. עונה הגמרא, כמו שבדף י' הבנו כבר מההתחלה כך, שכאן מדובר בנסר שנמצא בצד, כלומר דופן עקומה, ולכן לפי כולם הוא באמת לא פוסל את הסוכה עד 400, לכן זה קשר. עד כאן הקושייה הראשונה והתירוץ. הקושייה השנייה, גם כן מברייטה שכבר ראינו שם, זה מברייטה שמביאה מחלוקת האם שני נסרים מצטרפים. לפי רבי יהודה הם לא מצטרפים, לפי רבי מאיר הם מצטרפים. עכשיו כרגע הגמרא מבינה את הברייטה הזאת שמדובר בנסרים שיש להם ארבעה טפחים, ונבין את הברייטה הזאת לפי שיטת רב, שיש מחלוקת האם בכלל יש גזרת תקרה או לא, שלפי רבי יהודה אין גזרת תקרה, ממי לוודאי שאותם נסרים לא מפריעים לבכלל, ולזה הוא התכוון כשהוא אמר שהם לא מצטרפים, כלומר הם לא פוסלים ואין איתם שום בעיה. לפי רבי מאיר הגמרא מבינה כרגע שהכוונה היא שהם מצטרפים בשביל לפסול. עכשיו מילא לפי שיטת 400 זה מובן, כל נסר בפני עצמו אין לו שיעור בשביל לפסול, ואם הם מצטרפים ל-400 אז הם פוסלים, אז רבי מאיר מובן. אבל לפי שיטת 4 טפחים, אז מה נצריך את הצירוף? הרי כל נסר בפני עצמו יש לו מספיק שיעור בשביל לפסול. זאת הקושייה השנייה, ועל זה עונה הגמרא, כמו שאגב גם הסברנו בדף י' גם כאן מדובר בנסרים שהם בצד, כלומר כשרבי מאיר אומר שהם מצטרפים, הוא לא מתכוון שמצטרפים לחומרה בשביל לפסול, אלא הוא מתכוון שמצטרפים לכולה, שהם כולם נחשבים דופן עקומה, כלומר לא רק הנסר שהכי קרוב לצד נחשב דופן עקומה, אלא כל הנסרים שנמצאים בתוך 400 נחשבים דופן עקומה, והם עדיין לא פוסלים את הסוכה, ולזה הברייתא התכוונה, ולכן זה לא קשה על שיטת 4 טפחים, כי לא מדובר כאן בנסרים באמצע, אלא בנסרים מהצד. עד כאן הקושייה השנייה והתירוץ, ואנחנו עוברים לקושייה השלישית והאחרונה. הקושייה השלישית זה מברייתא שבדף י' הבאנו אותה כסיוע לשיטת שמואל, כי הברייתא שם אומרת במפורש כמו שמואל, שמארבעה טפחים ומעלה כולם מודים שיש גזרת תקרה, גם רבי מאיר וגם רבי יהודה. עכשיו מיד אחרי זה באותה ברייתא כתוב, שלמרות שנסר של ארבעה טפחים זה ודאי נחשב סכך פסול לפי אותה ברייתא, גם לרבי מאיר וגם לרבי יהודה כאמור, בכל זאת אם הוא שם נסרים לסירוגין, כלומר הוא שם נסר והסכך, נסר והסכך, כל אחד ברוחב של ארבעה טפחים, זה לא פוסל את הסוכה. עכשיו שוב, לפי שיטת 400 זה מובן, הרי אין כאן שיעור של פסול, ולכן זה לא פוסל, רק אם יהיה רצף של 400 זה יפסול. אבל לפי שיטת 4 טפחים זה לא מובן, הרי יש כאן אוסף של נסרים שהם כולם פוסלים את הסוכה, כי לכל אחד יש שיעור לפסול. עונה הגמרא, כמו שאגב בדף י' הבנו כך כבר מההתחלה, שכאן כשהברייתא אמרה שזה סוכה כשרה, היא לא התכוונה לכל הסוכה, היא התכוונה רק לאמצע הסוכה, וכל השאר זה דופן עקומה, כלומר מדובר שאומנם הוא שם אותם לסירוגין, אבל באמצע הוא שם שני קטעים של סכך רצוף, כלומר סך הכל באמצע היה 8 טפחים של סכך רצוף, שזה כבר סוכה מספיקה, והמרחק בין אותו קטע כשר לבין הדפנות היה פחות מ-400 לשני הכיוונים, כלומר ששאר הסוכה הייתה בעצם דופן עקומה, ולזה הברייתא התכוונה שזה קשר, אבל באמת אם זה לא דופן עקומה, אז כבר מארבעה טפחים זה פוסל לפי השיטה הזאת. עד כאן שלוש הקושיות בסדרה השנייה על שיטת 4 טפחים והתירוצים, ועד כאן השלב השני של החלק הזה של השיעור, השלב של הקושיות על שיטת 4 טפחים. בזה הגענו בינתיים לשורה 11 בדף י"ח עמוד א', ועכשיו לשלב השלישי יש לנו חוב קטן, וזה תחילת עמוד ב', מהשורה החמישית ועד אמצע העמוד. נזכיר ששם בסדרה הראשונה של השאלות אמרנו שלפי שיטת 400 זה מובן למה סכך פסול ואוויר לא מצטרפים, כי שני שיעורים שונים לא מצטרפים. עכשיו הגמרא מביאה לזה שתי שאלות, נתחיל דווקא בשאלה השנייה ואז נראה את השאלה הראשונה. השאלה השנייה זה על עצם הכלל הזה, שאתה אומר ששני שיעורים שונים לא מצטרפים. הרי יש מקום ששם אנחנו רואים ששני שיעורים שונים כן מצטרפים. מתי? לגבי תומת מדרס. המשנה במסכת כלים אומרת שבשביל שדבר יתאמה בתומת מדרס, הוא צריך להיות עם שיעור חשוב, כלומר שיהיה לו גודל משמעותי. עכשיו, ההגדרה של גודל משמעותי כמובן תלויה באיזה חומר מדובר. אז אם מדובר בבד, אז זה משלושה טפחים על שלושה טפחים ומעלה. אם מדובר בסק, כלומר בד שעשוי מסערות עיזים, זה מארבעה טפחים ומעלה. אם מדובר באור, זה חמישה טפחים ומעלה וכן הלאה. עכשיו אומרת הברייתא על זה, למרות שיש להם שיעורים נפרדים, בכל זאת אפשר לצרף ביניהם, כלומר שהחמור יכול להצטרף לקל שמעליו. כלומר אם למשל יש לי בד שעשוי מסערות עיזים והוא רק שלושה טפחים, ולזה תפרתי עוד טפח אחד של צמר שזה חמור יותר כי הוא כבר נטמע משלושה טפחים, אז הוא מצטרף לסק, כלומר הוא מצטרף להשלים לארבעה טפחים וזה יקבל טומאה. אז הנה אנחנו רואים לכאורה קושייה לכלל שאמרנו, כי הרי יש להם שיעורים נפרדים, ובכל זאת הם כן מצטרפים. על זה עונה הגמרא שהכלל שאמרנו ששני שיעורים נפרדים לא מצטרפים, זה רק שהם תמיד עם שני שיעורים נפרדים. אבל אם יש להם אפילו מצב אחד שבו יש להם את אותו שיעור, אז הם מצטרפים גם במצב שבו השיעור לא אותו דבר. וזה המקרה כאן. אמנם לכל החומרים שהזכרנו יש להם שיעורים נפרדים, אבל יש מצב אחד שבו לכולם יש את אותו שיעור. וזה אם אני רוצה להשתמש באותם חומרים, הבד, הסק או האור, בשביל מרדת של חמור. שם, אם למשל חסר לי בדיוק תפח על תפח בשביל לתפור למרדת של החמור, ואני לוקח תפח מאחד מאותם חומרים, אז אותו תפח הוא מספיק חשוב, וכבר אז הוא יקבל תומת מושב. ממילא, כיוון שיש מצב אחד שבו לכל אותם חומרים יש את אותו שיעור של תפח על תפח, אז גם כשזה לא בשביל מרדעת של חמור, אלא סתם למשל בשביל לעשות איזה שטיחון לרצפה, שאז אין להם את אותו שיעור, בכל זאת הם מצטרפים. עד כאן השאלה הראשונה והתירוץ, אמרנו שאם יש מקום אחד שבו יש להם את אותו שיעור, אז הם מצטרפים גם במקומות שהשיעור לא אותו דבר. עכשיו מתוך זה נעבור לשאלה השנייה, שכאמור בגמרא זאת השאלה הראשונה, שואלת הגמרא לפי זה לכאורה גם אצלנו לגבי אוויר וסכך פסול, אנחנו צריכים לומר שהם מצטרפים. למה? כי גם לגביהם יש מצב אחד שבו לכאורה יש להם את אותו שיעור. מתי? בסוכה קטנה. כי הרי כמו שאמרנו בהקדמה, אם יש לי סוכה שהיא שבעה על שבעה, אז גם אוויר וגם סכך פסול יפסלו כבר משלושה טפחים. אז הנה, כיוון שיש מקום שבו יש להם את אותו שיעור, אז הם צריכים להצטרף תמיד בשביל לפסול, גם בסוכה גדולה. זאת הקושייה השנייה, על זה עונה הגמרא, זה לא אותו דבר. שם לגבי טומאה, באמת יש מצב, לגבי מרדעת של חמור, שכולם יש להם את אותו שיעור, תפח על תפח. לעומת זאת אצלנו, לגבי סוכה קטנה, זה שגם אוויר וגם סכך פסול פוסלים שניהם בשלושה טפחים, זה לא בגלל שיש להם את אותו שיעור. זה לא שהשיעור כרגע לפסול הוא שלושה טפחים. פשוט שאם יש לי שלושה טפחים, אז בעצם אין לי בכלל סוכה. לכן הם פוסלים, כי הרי אמרנו כבר בהתחלה של החלק הזה, שקודם כל התנאי הבסיסי זה שבכלל יהיה לי סוכה מינימלית. ואם יש לי שם שלושה טפחים של אוויר או של סכך פסול, כך שאין לי לבוד, אז אין לי בכלל סוכה מינימלית. אז אין על מה לדבר, ברור שהם פוסלים. אז זה לא שיש להם את אותו שיעור. פשוט יש כאן תנאי של סוכה מינימלית. ממילא, כיוון שזה לא מוגדר שיש להם את אותו שיעור, אז זה לא קשה, כי באמת, מבחינת שיעור לפסול, אף פעם אין להם באמת את אותו שיעור, ולכן הם לא מצטרפים. עד כאן השלב השלישי, שזה כאמור היה מאמר מוסגר על הכלל של שני שיעורים שונים לא מצטרפים, זה הביא אותנו לאמצע עמוד ב', את השאר עד השורה 11 ב-י"ח עמוד א' כבר ראינו, לכן נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. הנושא שלנו היום היה מתי סכך פסול ואוויר פוסלים את הסוכה, חילקנו את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון דיברנו על סכך פסול שנמצא בצד, כאן זה פוסל לפי כולם רק מ-400, כי פחות מזה זה נחשב דופן עקומה. ראינו שהמשנה הביאה לזה שלוש דוגמאות והסברנו את הצריכותה של שלוש הדוגמאות. בחלק השני דיברנו על אוויר ועל סכך פסול שהוא לא בצד אלא באמצע. לגבי אוויר לפי כולם זה פוסל משלושה טפחים, פחות מזה זה לא פוסל כי זה לבוד. לגבי סכך פסול, בזה יש מחלוקת. שיטה אחת אומרת שזה כמו דופן עקומה, אין הבדל, זה פוסל רק מ-400, פחות מזה זה לא פוסל. שיטה שנייה אומרת שזה פוסל כבר מ-4 טפחים. זה היה בשלב הראשון של החלק הזה. בשלב השני ראינו קושיות על השיטה של 4 טפחים, חילקנו את זה לשתי סדרות. בסדרה הראשונה ראינו שתי שאלות של רבא, שאלה ראשונה זה מה המקור ל-4 טפחים, הרי במשנה כתוב 400, וענינו, המשנה מדברת על דופן עקומה. המקור ל-4 טפחים באמצע זה לא ממש שיעור, כמו שאר השיעורים של התורה, אלא זה סברה, שזה מחלק את הסוכה לשניים. זאת השאלה הראשונה והתשובה. שאלה שנייה, מתוך זה שואל רבא, אם זאת הסברה, אז למה האוויר וסכך פסול לא מצטרפים לאותם 4 טפחים בשביל לחלק את הסוכה ולפסול? מילא לפי שיטת 400, מדובר בשני שיעורים שונים, 3 טפחים ו-400, זה שני שיעורים שונים, והם לא מצטרפים. אבל לפי שיטת 4 טפחים, שזה בעצם לא שיעור של פסול, אלא פשוט זה מחלק את הסוכה, אז למה שלא יצטרפו? זאת השאלה השנייה, ועל זה אין תשובה, הריטפה מביא תשובה. בסדרה השנייה של הקושיות ראינו מקורות שראינו בדף י"ד, קושייה הראשונה זה מהמשנה שם שאומרת שנסר של 4 טפחים לא פוסל, וענינו מדובר בצד, כלומר דופן עקומה. קושייה השנייה ראינו ששני נסרים של 4 טפחים מצטרפים לפי רבי מאיר, והקושייה היא הרי לפי שיטת 4 טפחים אני לא צריך שהם יצטרפו, הרי כל אחד פוסל בפני עצמו, וענינו גם כאן מדובר בדופן עקומה, והכוונה כאן שהם מצטרפים לכולה, כלומר שהם כולם נחשבים דופן עקומה, לא רק הנסר הראשון. קושייה השלישית זה מברייתא שאומרת שמ-4 טפחים, אמנם זה נחשב סכך פסול לפי כולם, כמו שיטת שמואל, אבל אם הוא שם אותם לסירוגין על הסוכה, זה לא פוסל. למה זה לא פוסל? הרי יש כאן 4 טפחים, וענינו, השיטה הזאת תסביר שכאן מדובר שבאמצע יש רצף של 8 טפחים של סכך כשר, והשאר זה דופן עקומה, ולזה הברייתא התכוונה כשאמרה שהסוכה הזאת כשרה. זה היה השלב השני, השאלות על שיטת 4 טפחים והתשובות. השלב השלישי היה מאמר מוסגר לגבי מה שאמרנו ששני שיעורים נפרדים לא מצטרפים, על זה שאלנו שתי שאלות. שאלה אחת, הרי לגבי תומה ראינו שבד וסק איזים כן מצטרפים, וענינו ששם הם מצטרפים כי יש מצב אחד שבו יש להם את אותו שיעור, וזה טפח אחד למרדת של חמור. שאלה שנייה, מתוך זה שאלנו, הרי גם אצלנו יש מצב שיש להם את אותו שיעור, וזה לגבי סוכה קטנה, שאז גם שכח פסול וגם אוויר פוסלים בשלושה טפחים, וענינו, זה לא בגלל שזה נחשב שיש להם את אותו שיעור, אלא פשוט כי אז אין לי אפילו סוכה מינימלית, אבל באמת אין להם אף פעם את אותו שיעור, ולכן הם לא מצטרפים. כל טוב.